שוב שלום לכם ילדים יקרים. השבוע התקשר אליי ילד והוא ביקש ממני שאני אספר את הסיפור של קל מבורבך. אני כבר מספר לכם, אבל חשוב לי מאוד ילדים לציין שהסיפור הוא אמיתי, אבל שניתי בו כמה פרטים ושמות מפאת צנעת הפרט. לקל מבורבך היה סיבה טובה מאוד לשמוח. כבר שבוע שלם שהוא לא מרגיש את כאבי הגב האיומים שהוא סבל מהם חודשים על גבי חודשים. הוא רץ מרופא לרופא, עוד ייעוץ ועוד ייעוץ, אבל אף אחד לא הצליח לתת לו מענה לכאבים הבלתי נסבלים האלו. והנה, פתאום, בבוקר הוא קם, הוא מרגיש בן אדם חדש. הוא מרגיש כאילו שמו לו גב חדש. אין כאבים, כאילו הכל היה חלום, הכל חלף כלא היה. הוא ישב בתחנת ההסעה, חיכה להסעה שתיקח אותו למקום עבודתו. באותו בוקר, בגלל שהוא לא סבל מכאבים, הוא הצליח להקדים בכמה דקות, והיה לו זמן פנוי. היה לו אפילו זמן ללכת לקנות עיתון, ולקנות לעצמו גם כוס תה. הוא הלעל בעיתון, לגם מכוס התה, כשלפתע, הטלפון הציבורי שהיה ממוקם מאחורי התחנה, התחיל לצלצל. בדרך כלל, כשהטלפון מצלצל, זה לא קשור אליו. אנשים הרבה פעמים עושים טעויות, מתקשרים לטלפון הלא נכון. מי מתקשר לטלפון ציבורי? למה שמישהו ירצה אותי? למה שמישהו יחפש אותי? זה בטח טעות. וגם, בדרך כלל, לא היה לו זמן להרים. הוא פחד שהוא יפספס את ההסעה שלו. ההסעה הייתה מגיעה בדיוק ב10:50. אבל הצלצול הזה היה נשמע משום מה קצת יותר עצבני מתמיד. הוא הרגיש שהטלפון כאילו מדבר אליו, כאילו זה בשבילו. הוא הניח את העיתון ואת כוס התה החם על הספסל והרים את השפורפרת. על הקו הייתה אשתו.
קלמי? קלמי! וואו! איזה נס שהרמת! לא אמנתי שתרים. תראה, אני לא יודעת בדיוק, אבל אתה חייב לבוא הרגע הביתה, אבל מיד.
למה? מה קרה?
הרופא, הפרופסור, אתה זוכר שהלכנו אליו שבוע שעבר? הוא עשה לך בדיקות? הוא אמר שנבוא אליו דחוף.
אבל אני כבר מרגיש הרבה יותר טוב. לא כואב לי כלום. על מה את מדברת?
אבל קלמי, הוא פרופסור. הוא לא סתם רופא. אתה זוכר כמה זמן לקח לנו להזמין אצלו תור? והוא התפנה עכשיו להתקשר אלינו. זה היה הוא בעצמו. קלמי, תבוא. נו, תבוא. הוא אמר שנבוא תוך חצי שעה.
השיחה התנתקה. קלמי עמד במקום, מנסה להקל ולהבין את מה שהוא שמע. הוא התחיל לרוץ ולא שם לב שהשפורפרת, תוך כדי שהוא זרק את זה על התושבת, הסתחררה מסביב היד שלו, ותוך כדי ריצה זה נקרע מהתושבת ונפל על הרצפה. קלמי התכופף להרים את זה, ונזכר ששכח את העודף מהעיתון בתוך הקיפולים של העיתון. הוא רץ חזרה לספסל, אבל היה כבר מאוחר מדי. הוא רואה מישהו שכנראה בלי לשים לב התיישב על העיתון ועל התה הרותח. האיש קם, רתח מזעם.
מי הניח פה את התה והלך? איזה חוסר אחריות! איזה חוצפה!
לקלמי לא היה אפילו זמן להתנצל. הוא דחף את העודף שהיה לו מהעיתון, זה היה כמעט $50, ליד של האיש ואמר, Oh, I'm sorry, סליחה. תיקח את זה, עם זה תוכל לקנות 3 זוגות מכנסיים חדשות. האיש נרגע לרגע, מסתכל על קלמי ואומר, תודה? קלמי ענה לו, אל תגיד לי תודה, תגיד לי רפואה שלמה. קלמי המשיך לרוץ. תוך דקות ספורות הוא מצא את עצמו במונית בדרך למרפאה. הוא שאל את הנהג, תגיד לי כמה זמן אתה משער שזה ייקח עד למרפאה? הנהג אמר, אני חושב משהו כמו חצי שעה, 35 דקות. לא, אבל אין לי זמן. אני חייב תוך רבע שעה. הוא אמר שתוך חצי שעה הוא כבר לא יהיה שם. קלמי דחף טיפ שמן לידיים של הנהג ואומר לו, תשמע, מתחת לגלגלים שלך יש כנפיים, תפרוס אותם, תתחיל לעוף, אל תספר לי פקקים, מסעיות, עיקולים, אני רוצה שתוך רבע שעה אתה תהיה במרפאה. הנהג לחץ על הגז ולרגע שכח מהמושג ברקס, ובאמת תוך 17 דקות הם היו בפתח המרפאה. בכניסה של המרפאה עמדו המון אנשים. כולם חיכו להיכנס ולהתייעץ עם הפרופסור הגדול. קלמי ניגש לפקידה ואומר, שלום, אני קלמי וורבך. הפקידה הרימה את הראש, הסתכלה עליו ואמרה, אתה קלמי? רגע, תמתין דקה בבקשה. היא ניגשה לחדר הרופא, החליפה איתו מספר מילים, והודיעה לקלמי, תראה, הפרופסור רוצה לקבל אותך מיד, אין לו הרבה זמן. אתה תעמוד כאן, וברגע שהפציינט יצא מהחדר, אתה תיכנס מיד. כשקלמי ואשתו נכנסו לחדר הרופא, מיד ראו על הפנים של הרופא שלא נוח לו וגם לא נעים לו עם מה שהוא הולך להגיד להם. בבקשה, תשבו, אמר הרופא. הוא לקח נשימה עמוקה. בורר את המילים אחת לאחת, הוא הבין את הרגישות של העניין, ואמר, תשמעו, אתם כנראה מבינים שלא יש בשורות אנוכי. בכלל אין לי בשורות טובות. אני אסביר לכם בדיוק מה שקורה כאן. מהממצאים שהעליתי, התגלה לי שאתה סובל ממחלה קשה ואכזרית. לא תוכל לחיות עם זה הרבה זמן. במצב הזה, נראה לי שלא יותר מכמה שבועות. אבל, יש לי אפשרות לבצע ניתוח שהוא דווקא לא כל כך מסובך, אבל יש בזה שתי בעיות. הבעיה הראשונה, שהניתוח לא מרפא את המחלה, הוא בסך הכל יכול לתת לך עוד כמה חודשים, מקסימום חצי שנה, אולי 7 חודשים, אבל פה מתחילה הבעיה, וזאת הבעיה השנייה, שהניתוח לא ירפא לך את הכאבים. זאת אומרת שהכאבים רק ילכו ויגברו, וככל שיעבור הזמן, הכאבים יהפכו לבלתי נסבלים. אני לא יודע אם אתה תוכל לעמוד בזה, ולמען האמת אגיד לך, אני רופא. אני צריך לעשות הכל לרפא אותך, ולא לייאש אותך. אבל אם היית שואל אותי בתור חבר, ולא רופא, לא בטוח שהייתי ממליץ לך לעבור את הניתוח, ולסבול את הסבל הנוראי הזה. אבל זה לא משהו שאפשר להחליט ברגע. זה משהו שאתה צריך לחשוב על זה. אין לך הרבה זמן. קלמי ואשתו ישבו שם ולא הוציאו הגה מהפה. הם היו מופתעים ורועדים. נפלה עליהם פצצה, ממש. כרעם ביום בהיר. הם לא מבינים בדברים האלה. מי יכול לעזור להם? הרופא הציע להם להתייעץ עם אדם פיקח או עם איזה רב גדול. ואז קלמי נזכר ברבו הגדול ואהוב, רב מוישה פיינשטיין. רק הוא איש צדיק וגדול בתורה. רק הוא יוכל לעזור לנו בעצה נכונה. אבל איך אני אסביר לו? איך אני אסביר לו את הבעיה? אני לא יכול להסביר לו אפילו את המונחים הרפואיים הפשוטים ביותר. קלמי פנה לרופא ואמר, אני יודע שזו חוצפה לבקש כזאת בקשה, אבל פשוט אין לי ברירה. אני יודע שאתה עסוק מאוד, אין לך אפילו שנייה אחת מיותרת, אבל בכל זאת, אולי אתה תוכל ללכת לרמוישה בשבילי? הרופא שמע את התחנון בקולו של קלמי, הוא הביע סימפתיה והחליט לפנות את הכל, למרות הקושי, וללכת לרמוישה. בסוף היום, לאחר שסיים לקבל את כל החולים, יצא הרופא לכיוונו של רב מוישה. הגבאי פתח לו את הדלת בסבר פנים יפות, והציע לו לשבת, ואפילו הציע לו לקרוא איזשהו ספר. הרופא, שלא היה שומר תורה ומצוות, לא הכיר את ספרי הקודש שהיו בארון ספרים של רב מוישה. הוא חיפש איזה ספר רפואה או אנציקלופדיה רפואית, אבל הוא לא מצא. מצד שני, הרופא מאוד התפעל מהפשטות והצניעות בביתו של רב מוישה. הוא שמע כל כך הרבה פעמים על רב מוישה פיינשטיין, על הגדלות שלו בתורה. מכל העולם באים אנשים, מכל העולם מתקשרים ומתייעצים, כולם מקבלים את פסקיו ללא עוררין. הזמן תקתק. הרופא מסתכל על השעון, הוא רואה שכבר עבר רבע שעה. אין לו זמן, כל שנייה יקרה לו. הוא פנה לגבי ושאל, סליחה, יש בבקשה אפשרות לזרז את התור? אני נורא ממהר. הגבי ענה לו, מי שנמצא בפנים כרגע הוא עסקן מאוד גדול. הוא עוסק בצורכי ציבור, ואני ממש לא יכול להפריע לו. הזמן המשיך לרוץ, והרופא נהיה חסר סבלנות. הוא חשב לעצמו, אני אתן לעצמי עוד 5 דקות, ואם התור לא יתקדם, אני פשוט אצטרך ללכת, עם כל הצער, ואפילו שאני לא אתן תשובה לקלמי. הזמן עבר. הרופא קם ויצא. בחדר המדרגות, בדיוק כשהרופא יורד, עולה מולו אחד הפציינטים. הרופא לא זיהה אותו, אבל הוא כן זיהה את הרופא, ומרוב התלהבות הוא שכח שהוא בעצם נמצא בחדר מדרגות פרטי. הוא התחיל לצעוק, דוקטור שוורצמן, אני לא מאמין שאני רואה אותך. אתה זוכר אותי? אתה יודע מי אני? אתה זוכר שלפני 2 שנים אתה עשית לי ניתוח? אתה זוכר איך אני הייתי נראה לפניכם? לא יכלתי לזוז. תראה, אני יכול עכשיו להתכופף קדימה. הוא לא שם לב לאיפה שהוא נמצא. השכנים שמעו את הרעש, הם יצאו החוצה לראות מה קורה, אולי מישהו צריך עזרה. הם מסתכלים, הם רואים 2 אנשים עומדים, אחד מתנוענע קדימה אחורה, ימינה שמאלה, כמו לולב בסוכות, והשני מקשיב לו. הם לא הבינו מה קורה כאן, אבל מתוכן השיחה הם הבינו שמדובר ברופא ופציינט שעבר אצלו ניתוח. והוא מסביר לו כמה שהניתוח הצליח וכמה הוא מרגיש טוב עכשיו. הבן אדם המשיך ושאל, נו, ומשה ברך אותך? הרופא ענה, אני אגיד לך את האמת, באמת שלא באתי בשבילי. באתי בשביל אחד החולים שלא מסוגל להקיע לכאן בכוחות עצמו. אבל יש שם תור מדי ארוך, ופשוט אין לי את הזמן הזה. אני לא נכנסתי.
אתה אמרת להם מי אתה?
לא, אמר הרופא.
בוא איתי, אני אסדר לך, אל תדאג, תוך דקה אתה בפנים. בוא, דוקטור שוורצמן, תבוא.
באמת, תוך דקה וחצי, פרופסור שוורצמן היה בפנים, ופרס בפני רב מוישה את השאלה, בצורה מאוד מאוד ברורה. הוא הסביר לו את מצב החולה, ואת כל הצדדים בנושא. רב מוישה הקשיב, וכשסיים הרופא, הוא לא יכל היה להתאפק. הוא פשוט פרץ בבכי תמרורים. הוא בכה ובכה. הרופא הרגיש לא נעים שהוא גרם לאדם כזה גדול לבכות. הוא ניסה להרגיע אותו, אבל רב מוישה לא נרגע. רב מוישה הסביר לו, תדע לך, הבן אדם הזה, החולה שאתה מדבר עליו, הוא תלמיד שלי. לא שמעתי ממנו 20 שנה. ופתאום אני שומע כזו בשורה מצערת. רב מוישה הביט ברופא ואמר, השאלה מורכבת וסבוכה. הייתי רוצה לחשוב ולעיין בזה, ולהגיע להכרעה נכונה. תן לי יום אחד. למחרת, הרופא כבר התייצב בביתו של רב מוישה מוקדם בבוקר, בציפייה לשמוע מה תשובתו. כמובן שהגבאי הכניס אותו מיד. רב מוישה פנה לרופא ואמר, התשובה שלי היא חד משמעית. ת תעשה את הניתוח. אנחנו נתפלל בעבורו ונתחנן לרחמי שמיים, שיזכה לשנים ארוכות ונעימות, ובעזר השם הוא עוד יזכה להאריך ימים. ומוישה ראה שהרופא תמה על ההחלטיות שלו, מאיפה הוא לוקח את ההחלטיות? אז רמוי שהמשיך והסביר. תראה, אתה יודע מה זה אומן? הרופא אמר עם הראש שלו לא. אומן זה מי ששומע ברכה מהשני, הוא צריך לענות אומן, ובזה הוא בעצם משלים את הברכה. ועל כל פעם ופעם שאדם עונה אומן, נוצר מלאך, והמלאך הזה שומר ומגן עליו. אתה אומר שאם אתה תעשה את הניתוח, החולה יוכל לחיות עוד חצי שנה. זאת אומרת, חצי שנה של אומנים. עשיתי חשבון שבחצי שנה הבן אדם יגיע לבערך 15,000 פעם אומן. כי כל יום חייבים להגיד 90 פעם אומן. בסך הכל זה 15,000 פעמים. תחשוב, 15,000 מלאכים שומרים ומגינים על היהודי הזה. הם בוודאי ייצרו עבורו חומה עבה ומגנה. ובטוח הוא יתרפא מהמחלה הקשה שלו. רב מוישה, שענה את התשובה בביטחון כזה גדול, השפיע מאוד מאוד חזק על הרופא. הרופא החליט, גם אני רוצה להתחיל לענות אומן, גם אני רוצה שיהיה לי מלאך שומר ומציל. הוא חיפש מי אומר ברכות בסביבה שלו, ופשוט ענה על כל אחד ואחד אומן. ואתם יודעים, מצווה גוררת מצווה. מי אומן, הוא התחיל גם כן לברך בעצמו. ומשם הוא המשיך להתפלל. ומתפילה הוא התחיל לקיים מצוות. וכך הוא קיים עוד מצווה ועוד מצווה, ובהדרגה הוא קיים את כל מצוות התורה, עד שהוא נהיה יהודי ירי שמיים, שומר תורה ומצוות למהדרין. לאחר כמעט שנה בפורים, בבית של הרופא ששון ושמחה. כולם היו עסוקים בלהכין את סעודת פורים כדת וכדין, כשלפתע צלצול בפעמון. הרופא ניגש לפתוח, והנה הוא רואה את קלמי ומשפחתו מחויכים מאוזן לאוזן, ובידו משלוח מנות ענקי, שכנראה שקל חצי מהמשקל של קלמי. קלמי הושיט את היד שלו לרופא, רופא, פורים שמח, רציתי לאחל לך פורים שמח ותודה רבה. הרופא שלף קוביית שוקולד מתוך האריזה, ברך בכוונה ובקול גדול ברכת שהכל, וכל בני הבית ביחד עם קלמי ומשפחתו ענו במקלה ובקול גדול
אומן.
ובאמת ילדים, הברכה של רב מוישה בזכות האומנים התקיימה במלואה. קלמי זכה לעוד הרבה שנים ארוכות ומאושרות בזכות מילה אחת, אומן. תודה רבה ילדים, ולהשתמע בשבוע הבא.